עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
בוקר טוב ושלום רב, מאזינות ומאזינים יקרים, רדיו קול חי 93 FM ו-92.FM. הבוקר הזה יום שלישי, שוכפל בוקי טוב, תזיין במרחשוון. וואו, אנחנו כבר בחשוון ועדיין כזה חמסינים בחוץ. נראה איך אנחנו יכולים להפוך את המר למתוק, את המר לטיפה, להזמין מהקדוש ברוך הוא שינקה את האוויר ואת האווירה עם גשמי ברכה. הגיע הזמן לנו, אנחנו גם דואגים כמובן לחיילינו בצפון ובדרום ובכל מקום, ודואגים לילדינו ודואגים לבנינו לבנותינו, שבאמת ייפול על כולנו גשם של אמונה, של שמחה, של ברכה, של ישועה, שנמשיך לראות את אבינו שבשמיים ולהבין שהכל ממנו, הכל רק אליו. יש דו שיח מדהים בתחילת עקדת יצחק שבפרשה. הקדוש אברהם אומר לבן שלו בני, ויצחק אומר לאביו אבי, בני אבי, בני אבי. וזה רק מראה לנו את מערכת היחסים הכל כך מתוקה וחזקה בין האבא היהודי הראשון לילד היהודי הראשון. איך זה נותן כוח, איך זה נותן כוח שאנחנו יודעים שיש לנו אבא שבשמיים. לפני הכל, עם כוח התודה, אז כמובן תודה למי שעוסקים במלאכה, תודה רבה ליאלי צייטלין, למוטי קופר. אני מירי שניאורסון, פה לשעתיים של עניין משפחתי. בואו נראה איך אפשר להפיג את הכאב, את החרדה, את הפחדים, את הבדידות, ולרומם את לב העם. אין אף אחד שנותר אדיש לנוכח האסון הנורא שפגע בנו בשמחת תורה. אי אפשר להיות אדיש, וגם אסור. הכאב הגדול זה תגובה אמיתית ובריאה שמבטאת את השותפות של עם ישראל ואת הלב היהודי הרגיש כשהוא נחשף לאסון כל כך נורא. יחד עם זה, צריך להפריד בין כאב אמיתי לבין רגשות שליליים כמו דיכאון, פחד וכדומה. לרגשות האלה אין מקום. הם לא מקדמים ולא מועילים במצב הנוכחי, צריך להתגבר עליהם. אנחנו נמצאים במלחמה. הרמב״ם בהלכות מלכים כותב מה היחס והרגש הנכון הנדרש בעת מלחמה, ואלה דבריו. ומאחר שיכנס אדם בקשרי המלחמה, ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא ולא יפחד. וכל המתחיל לחשב ולערער במלחמה ומביא לעצמו, עובר בלא תעשה שנאמר, אל ירח לבבכם, אל תיראו. ואל תחפזו, ואל תארצו מפניהם. כך מופיע בחומש דברים. וכל הנלחם בכל ליבו בלא פחד ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא יימצא נזק ולא תגיעו רעה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא. באחד ממכתבים שלו הרבי השלישי מלובביץ', האדמו"ר הצמח צדק, מוכיח שההימנעות מפחד תלויה בבחירת האדם. אחרת, התורה לא הייתה מצווה על כך. כיצד אדם בבחירתו שולט על רגש הפחד שמאיים להשתלט עליו? אמנם אין לנו בחירה על הרגשות שעולים בתוכנו, אבל אנחנו יכולים לשלוט בהם. אנחנו יכולים לקחת החלטה חזקה לא לחשוב או לדבר בעניין הפחד כלל. אלא מה? להתמקד בחשיבת מחשבות הפוכות, מחשבות שמרגיעות ומעצימות, אמונה וביטחון מול הפחד, וגם לבטא את זה בדיבור. יש פתגם חסידי שאומר, למלחמה צריך לצאת במרש ניצחון. מרש זה שיר שמח של צבא מנצח. כדי לנצח במלחמה, דרוש לאדם ביטחון בהשם שיצליח לנצח. הביטחון בניצחון פועל וגורם לניצחון בפועל. אז למרות הכאב הגדול, צריך וחייב להתחזק במחשבות חיוביות. המחשבה החיובית עצמה יכולה להביא את העתיד הטוב והחיובי. בזכות הביטחון יגלו אבותינו במצרים, כך גילו לנו חכמינו. וגם עכשיו, להשתדל לחזק את הביטחון מהשם, להשתחרר מפחדים ומתחים מיותרים. אפשר להגיע על ידי לימוד, על ידי קריאה, על ידי תהילים, על ידי מעשים טובים. הנה רק אתמול ראינו שהאימא והמשפחה הכללית של אותה משוחררת, אותה חיילת תצפיתנית, אורי בן מגי, ששוחררה אתמול באמת במבצע מדהים של כוחות הביטחון שלנו, אותה אחת, ההורים שלה כבר לפני 10 ימים עשו הכנסת ספר תורה לחדר של הילדה. ממש ראיתי את הסרטון הזה וזה היה מעורר ומרגש. בי"א חשוון, ביום פטירתה של רחל אמנו, עשו הפרשת חלה, הדליקו נרות, ביקשו ברכות, כל בני המשפחה שחלקם אינם נראים כיהודים שומרי תורה ומצוות, בנות המשפחה כיסו את הראש והתפללו וביקשו והאמינו וצפו וראו בעיני רוחם שהנה הנה הילדה מגיעה. זה הביטחון. אז אמנם את שרה היא ליעקב, אבל ממנה יבשה. הבעל שם טוב הקדוש, מייסד תורת החסידות, אומר, הצרה אותיות צוהר, היא תהפוך לצוהר. וכך ננצח את הגלות הפנימית והפחדים, ועל ידי כך נזכה לגאולה הכללית, גאולה אמיתית ושלמה, תכף ומיד, ממש.
לפנות בוקר התעורר מוקדם איש של חסד איש רחמן איש מלא באהבה כל כולו העמיס את חמורו וחשב על אדונו והפקודה לעלות להר עם בנו יחידו הגיעו למקום, שמחה בליבם, לקיים בקשת בורם. האב הגביע את ידו, הוא נרד. משתקפות בסכין, ראה עיני בנו, וצצב דורו. פתאום מן השמיים, דמעות נפלו ונשמקו. אברהם, אברהם, אל תביא שום צרה ממך, אל תשלח ידך, כי עכשיו אני יודע שאתה בן יחיד אהוב שלי. הברכה התגשמה כוכבים בכל מקום ותקופה וככל הים סופגים גלים מתנפצים משתקפות בסכין ראו המון קורבנות עיניהם של האבות שמע ישראל בפיהם אך גם בכי בקולם Oh
אכן, אכן, אבא, אל תשלח ידך, העולם כולו יודע שאנחנו בנים אהובים יחידים שלך, אז אולי העולם מהדהד את הידיעה הזאת, אבל אנחנו עדיין צריכים להתחזק בידיעה ובאמונה שאנחנו בנים יחידים אהובים של אבא שבשמיים. בוא נראה איך נעשה את זה בשעתיים שלפנינו. פרשת וירא עם מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב, היא תהיה מיד אחריה. פרסומות על סיפור ההצלה של אמא שלה, תהיה איתנו איריס אלטבוים, היא הבת של פרח פילו מקיבוץ בערי. איריס עצמה גדלה בבערי, היום היא חוזרת בתשובה, אמא לילדים, ונראה איך זה השפיע על אמא, כל הקשר באותם שעות גורליות שהיא הייתה כלואה. פינת השליח שלי, הרב ראובן שניאורסון, תהיה איתנו גם השבוע עם חדשות מקריית גת, הבחורה ששוחררה אתמול, החיילת התצפיתנית ששוחררה אתמול היא מקריית גת, והרב ראובן שניאורסון יספר לנו מקור ראשון, הוא היה אתמול בבית המשפחה, הוא שמע על השמחה, וגם שמע על ההכנות שקדמו לשמחה הזאת בשבועיים האחרונים, כמו שאמרנו, הכנות עם ספר תורה שהכניסו לחדרה של הילדה, עם הפרשת חלה, עם תהילים, עם באמת התחזקות רוחנית מאוד מאוד גדולה. נדבר על פחד וחרדה, אם זה טבעי ואיך מתמודדים במיוחד אצל ילדים. תהיה איתנו שרון חננשווילי, מנחת הורים ומטפלת רגשית. ציפי דגן, מורה ומנחת יוגה צחוק, מייסדת שיטת אימוזי צחוק. הצחוק יפה לבריאות, נכון? אנחנו פוגשים השבוע את יצחק. תכף הוא נולד וגם נמצא איתנו. אמנם שרה צחקה על האפשרות הזאת שיוולד לבן, אבל הצחוק הזה היה טוב לבריאות, ומן הסתם הצחוק הזה פתח את רחמה וזכתה שיצחק ייוולד. ואופרה בדוסה, יועצת לבריאות טבעית ומטפלת בשיאצו, היא תדבר איתנו על הקשר בין תזונה ואורח חיים בריא לחוסן הנפשי שאנחנו כל כך זקוקים וזקוקות לו. אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד שובים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
חזרנו אליכם, רדיו קול חי, ואיתנו כבר מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב. בוקר טוב לך מינדי, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך?
ברוך השם, את רואה? עושים חיל ורואים איך אפשר לשמח, להעצים, לתת חוסן, לתת חיזוק, ביטחון, כל מה שאפשר מול מי שזקוק לזה. ונראה לי ששם בתל אביב יש לך תפקיד חשוב ומכריע.
לכל אחד יש תפקיד בכל מקום, זאת האמת. ואני רוצה לפני שנדבר על התפקיד, כי זה מעניין, אז ככה תמיד מתחילה עם משהו שהתכוונתי לדבר עליו בלי שאנחנו מתאמות.
השגחה פרטית כבר אמרנו?
תמיד. אבל אני הרבה פעמים מצטטת כאן בפינה שלנו מספר היום יום, ובהשגחה פרטית, היום יום של היום, הוא נוגע בנקודה שכל כך מעסיקה את כולם. אני המון שומעת על חרדות ופחדים וחלומות ודברים שבאמת קשים עכשיו, נו מה נעשה עם כל מה ששומעים וכל מה שקורה. והיום יום של היום אומר כך, המחשבה היא לבוש שנועד לשרת את השכל והמידות. וכשיש לה שירות בשכל או במידות, אז המחשבה ממלאה את הפעולה שלה. אבל כשלא, אז היא יכולה להשתולל. ולכן המחשבות האלה, הן מגיעות מהריקנות של הראש. כשהשכל עסוק, יש לה מחשבה מה לשרת, ואין מקום למחשבות אחרות. ואני חושבת שזה כל כך נשמע פשוט וברור, אבל כל כך נכון, שאנחנו צריכים פשוט למלא את המחשבה שלנו בדברים טובים, בהתעסקות, בעזרה, בכל מה שאנחנו יכולים, בלימוד. הלימוד כל כך מסיח את הדעת למקום טוב, וברגע שעסוקים, המחשבה עסוקה במשהו אחר, היא פשוט לא יכולה להתעסק בכל החרדות והפחדים. וזה הפתרון של התורה, והפתרון של התורה הוא תמיד נכון. אני ראיתי את זה בהתחלה, כשממש אחרי שבת, לא חלמתי להתחיל שיעורים במדרשה, הכל היה כל כך מבלבל אחרי שמחת תורה. ואז אחת הבנות כתבה לי, והיא אמרה לי, מינדי, מה קורה? אין שיעורים? אמרתי, תגידי, איזה שיעורים עכשיו? על מה את מדברת? אמרתי, לא מתאים לך. ואמרתי, רגע, היא צודקת, זה לא נכון. ואז אמא שלי, הרבנית גרליצקי, ככה הסכימה להרים את הכפפה, כי אני אמרתי, אני לא מסוגלת למסור עכשיו שיעור, אני לא יודעת מה אפשר בכלל להגיד. ואמא שאמרה, בוא נלמד פרשת בראשית. ועשינו שיעור בזום, וכמה הודעות קיבלתי אחר כך. אני פשוט חזרתי לחיים, חזרתי לשפיות, כל כך הרבה דברים טובים שקרו בעקבות השיעור, זה פשוט מלשבת וללמוד, כי זה מסיח את המחשבה למקום הנכון שלה. אז זה מה שאנחנו עושות כאן בפינה הזו, נכון. וזה מה שכל אחת יכולה לעשות, לקחת את המחשבה ולהשתמש בה כמה שיותר לדברים טובים.
מדהים.
זה ככה יום השבועי שלנו שהוא בדיוק היום. וזהו, ואמרתי, יש תפקיד, אז לכל אחד יש תפקיד, ואנחנו רואים בפרשה, גם הפרשה נפתחת בעניין של הכנסת אורחים, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה, אברהם אבינו שרץ לחפש אורחים, רוצה להארח אותם, ואנחנו בתקופה שעם ישראל מכניס אורחים ברמות שאני חושבת שלא היה דבר כזה, כולם פותחים את הבתים, כולם מנסים לעזור לאנשים, וזה דבר מדהים ונפלא, וצריך גם לדעת שהוא יקר מאוד, והכנסת אורחים מביאה אותנו, למקום של וירא אליו השם, הכנסת אורחים, היא מרימה את המערך למקום מאוד מאוד גבוה, ומביאה אותו לקרבה גדולה לקדוש ברוך הוא. והכנסת אורחים היא גם בגשמיות, וגם ברוחניות. זה שתי הפעולות האלה, הן יכולות גם לקרות בעת ובעונה אחת, וכל אחד יכול, כל אחד יכול לפתוח את הבית, כל אחד יכול לתת, כל אחד יכול להכין עוגה, להכין אוכל, להביא דברים, ובמילא גם לפעול ברוחניות. ואני רוצה לספר, לראות מה זה כוח של כל אחד. ביום כיפור, עוד לפני שהתחיל כל הבלגן, יום כיפור נראה כאילו מעולם אחר. כן. ביום כיפור הגיע אלינו, כן, וכשחשבתי על זה אמרתי, רגע, יום כיפור היה מי חלם, אבל בחור שלמד אצלנו בישיבה, בישיבת חזון אליהו, בעל תשובה שהתחתן ברוך השם, את מכירה באמת את אשתו את דלית, והם ביקשו, הם גרים בחריש, והם ביקשו לבוא ליום כיפור, וזה תמיד אני אומרת, אי אפשר להבין את זה, אבל אנשים רוצים לבוא לתל אביב כדי להיות במקום של קדושה, שזה נשמע כל כך מצחיק, אבל זה אכן כך, הם רצו יום כיפור להיות בישיבה, להתחבר, להיות בקדושה. והם הגיעו ומתחסנו באיזשהו מלון קטן, ולכל נדרי, דלית הגיעה, והביאה איתה בחורה, והיא אומרת לי, תראי, הבחורה הזאת הייתה במלון, הדלקתי נרות, ראיתי שהיא מסתכלת, הצעתי לה גם להדליק, היא הדליקה גם נרות, והציעה לה לבוא לבית כנסת, אז היא הגיעה איתה לבית כנסת, ואז הבחורה אומרת לי, את יודעת, זו פעם ראשונה בחיים שלי שאני בבית כנסת. ומה עושים? אני לא יודעת. והיא פתחה, אז היא פתחה סידור, והראינו למה מתפללים. והיא נעמדה, היא לא ידעה אפילו מה עושים, היא פשוט קראה מהמחזור של יום כיפור, והתחילה לבכות משהו שלא ראיתי. ואז היא סגרה את המחזור, היא אמרה לי, תקשיב, אני לא יודעת מה קרה לי, אבל משהו מציף אותי, וזה, אני לא יודעת להסביר את זה, זה אפילו יותר מדי בשבילי, אני חייבת ללכת. אני אבוא לנעילה. ושמחתי שהיא תבוא לנעילה, ובעזרת השם אני אקח את הטלפון שלה. היא לא הגיעה לנעילה, ולא היה לי את המספר, ובסוף בממש מבצע בילוש מצאתי את המספר שלה, והייתי איתה בקשר, והצאתי לה לבוא לשבת, והיא לא הגיעה, ואז היא פעם אחת כן באה, ובסוף לא, ככה היה. ואתמול בערב הגיעה לשיעור במדרשה, וישבה, ואחר כך סיפרה לי את הסיפור חיים, ותראי מעשה אחד של אישה אחת, שהיא בכלל לא מתל אביב, והיא פשוט בחרה באותו רגע לעשות הכנסת אורחים רוחנית, היא הציעה לאותה בחורה להדליק נרות. באותה מידה היא יכלה להדליק נרות וללכת לבית כנסת. וזה היה בסדר, אף אחד לא דרש ממנה להציע לעוד מישהי. אבל היא בחרה לעשות את זה, ובזכותה נשמה יהודיה הגיעה. ולפי מה שהיא אומרת, היא מצאה את מה שהיא חיפשה, והיא רוצה להתחיל עכשיו תהליך של התקרבות, ובעזרת השם מי יודע מה יהיה סיום הסיפור הזה, אף פעם אי אפשר לדעת. תמיד לראות הנשמה מתעוררת ולא לא יודעים לאן זה יגיע, בעזרת השם שיגיע למקום הכי טוב, אבל זאת הכנסת אורחים רוחנית, זה המקום שכל אחד מאיתנו, וכל אחד יש לו את התפקיד הזה, בכל מקום, בכל מצב, וזה מה שאנחנו לומדים מאברהם אבינו, ומיצחק, גם לא להסתכל, אם אתה יתרואה איך הבחורה לבושה, לא יודעת, חלק גדול מאיתנו היו מתעלמים, ולא היו מציעים, ובטח לא מביאים אותה לבית כנסת בצורה כזו, אבל היא בחרה לראות את הבפנים שלה, ואנחנו רואים את זה אצל אברהם אבינו, שהוא פתח מקום אירוח באמצע המדבר, והכריח את האנשים לברך, כי הוא ידע שבפנימיות שלהם הם רוצים לברך, לברך ולהודות לקדוש ברוך הוא. ואחר כך יש את העבודה של יצחק, שהוא חפר בערות, וגם כשסתמו את הבערות, הוא חפר שוב, הוא לא התפעל, כי הוא ידע שבפנים יש מים חיים, ובזה אברהם אבינו ויצחק אבינו מלמדים אותנו, ונותנים לנו את הכוח לזכור שבתוך כל יהודי יש בער מים חיים, יש נשמה אלוקית שרוצה, ואנחנו רק צריכים לעזור לה לגלות את המקום הזה. ולא להיבהל גם אם לפעמים אנשים אומרים כל מיני דברים, ואני שומעת עכשיו גם המצב מייצר קיצוניות, ואנשים אומרים, אבל תראי, היא אמרה לי ככה, ואיך הם יכולים להגיד ככה? לא צריך בכלל להתעסק עם הטענות האלה, לא צריך לענות עליהן, לא צריך לנסות להתווכח איתן. לדעת שזה המעטפת, בפנים יש את הטוב, ועכשיו זה כל כך יוצא החוצה, רואים את כל החיילים לפני שהם נכנסים לקרב, כולם, בתפילה ובתהילים, בציצית, ומכל העם זה מגיע, ובפרט אתמול כשהיה כזה קידוש השם גדול, אני אומרת אותה חיילת אורי, חוץ מהשמחה שהיא גרמה לעם ישראל, היא גרמה לכזה קידוש השם, שכל מי שקשור אליה רק דיבר על הכוח של התפילות והברכות, וההפרשת חלה הזאת, שאני משערת שכולם כבר ראו את אמא שלה עושה את ההפרשת חלה, אבל מה שתפס אותי זה לראות איך אמא שלה אומרת, הרבה לפני שהיא השתחררה ולפני שהיא ידעה מה קורה עם הבת שלה, אני אוהבת אותך אלוקים, היא צועקת במילים שלה, אני מתה עליך, היא ממש צועקת את זה, במצב שהיא לא יודעת איפה הבת שלה, היא לא יודעת מה קורה, היא לא יודעת כלום, והיא אומרת, אלוקים, אני אוהבת אותך, וזה ממש... הכוח, לראות את הכוח שכל יהודי קיבל מאברהם אבינו, כמו בעקדת יצחק, שהכל היה כל כך מעל השכל והיגיון, לקחת את הבן, שהקדוש ברוך הוא נתן לו, שהקדוש ברוך הוא באופן ניסי כל כך נתן לו, ואז הוא אומר, ללכת לעקוד אותו, זה סותר את הכל, אין פה שום היגיון, זה רק להפסיק את כל הפעולות שאברהם אבינו עושה כל ימי חייו, אבל אברהם אבינו זה מעל השכל ולהיגיון, והוא נותן לנו, לכל יהודי, את הכוח להיות מעל השכל והיגיון, שגם כשאנחנו לא מבינים כלום, וגם כשאנחנו רואים דברים שנראים לנו כל כך אחרים, לראות לפנימיות, לזכור שהקדוש ברוך הוא, זה הרצון האמיתי, זה הדבר האמיתי שאנחנו צריכים לעשות, ובכוח הזה, באמת אנחנו רואים את הגאולה. שאתמול זה הסוג של גאולה קטנה שגרמה כל כך הרבה שמחה לעם ישראל, זה יפה, זה יפה לראות איך כולם שמחים על בחורה שאנחנו בכלל לא מכירים אותה, וזה לא משנה. זה אנחנו, זה השמחה שלנו. אחות של כולנו. וככה בעזרת השם שנזכה לראות את כולם חוזרים הביתה, ושנזכה, זה מיני של הגאולה האמיתית. רק מה שהרגשנו אתמול זה ככה טעימה קטנה קטנה ממה שנרגיש כשמשיח יבוא, שזה יהיה השמחה, תתפרץ. מה שהתפרץ אתמול זה כלום ביחס למה שיהיה בעזרת השם ברגע שמשיח יבוא. ואנחנו כל כך מחכים שזה יקרה, כי את הדבר שלנו שכל כך הרבה חטופים עדיין שנמצאים, כל כך הרבה אנשים שנפגעו, אז אנחנו רוצים את הגאולה שתעשה טוב לכולם, שכולם יסיימו את הדבר הזה בטוב האמיתי, לבת השם.
וואו, מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב, תודה על הכוח, על האור, על האופטימיות, על הנתינת כוח, ואני חושבת שאנחנו נמשיך לזעוק לקדוש ברוך הוא, לא מספיק לנו הדוגמיות של הגאולה, אנחנו רוצים אותה כאן, שלמה, ממש, ממש לשחות בתוך ים השמחה ולא להתלבט, אם מותר לנו כרגע להיות שמחים יותר או פחות, פשוט להיות בשמחה הזאת.
נכון, כי השם, אנחנו צריכים כולם לצעוק עד מתי, נכון, לצעוק עד מתי, אנחנו לא מוכנים לחכות עוד רגע אחד, הרבי, אצל הרבי מלובביץ' ממש היו צועקים שלוש פעמים, עד מתי, עד מתי, כך כל החסידים ביחד, כי כולנו נצעק כעם אחד, בדיוק, כשהקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו כל כך רוצים, אז איך אבא יכול להגיד לא, כשכל הילדים רוצים משהו ביחד בחוזקה, וכולם רוצים, רק יש כאלה שאנחנו צריכים עוד לעזור להם לגלות את זה, כמו שאמרנו קודם. כן. אז התפקיד שלנו, זה לא להגיד הם, כשהם ירצו, לא, התפקיד שלנו הוא לעזור לכולם לרצות את זה, לגלות את הרצון שתמון בהם.
תודה רבה, תודה, ותמשיכי בפעילות הנהדרת שלך, בשורות טובות.
אמן.
פרסומות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם מירי שניאורסון.
חזרנו אליכם, רדיו קול חי, ואנחנו רוצים לשמוע על סיפור הצלה מופלא של אמא, אמא של איריס אלטבוים. בוקר טוב לך, איריס, מה שלומך?
בוקר טוב, מירי. תודה, מה שלומך?
איך זה הפך להיות הבת של, הרבה פעמים, זה אמא של, הבת של, המלחמה מייצרת איזה שהם כותרות שהם ככה פתאום משהו אחר.
ברוך השם, אני תמיד הייתי הבת של. אמא שלי אישה מיוחדת תמיד.
וואי, מקסימה.
כן, וגם בקיבוץ, במהלך כל השנים אחרי החזרה בתשובה, אנשים לא תמיד זיהו אותי עם הפאה והכל, תמיד הייתי, שלום, הבת של פרח.
וואו.
אז כן, אז זה תמיד הבת של.
אז בואו נתחיל מההתחלה. אמא שלך פרח פילו, מקיבוץ...
פילו.
פילו, כן. מקיבוץ ברי. חוותה ממש על בשרה את המחבלים מגיעים, שמעה על זה קודם בקבוצות של אותו מקום של 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 בארי, ו אישה שהיא הייתה לבד בביתה נכנסת לממד, ואני רוצה שתובילי אותנו צעד צעד, איך זה מתוודע אלייך, שמחת תורה, את כאמור אישה שחזרת בתשובה, חרדית, מפתח תקווה, פתאום בשמחת תורה, מה קורה, מה עושים, ואיך היה התהליך.
אוקיי, אז באמת, סליחה, שמחת תורה בבוקר, כמו רוב תושבי המרכז, אני מאמינה שהתעוררתי לתפירת הזכה בסביבות 7 בבוקר. כמה שעות אחר כך עוד היה שקט, וממש אמרתי לעצמי, ברוך השם שהילדים שלי לא בארץ, ואימא שלי, בעזרת השם, הכל שקט ורגוע, כי בדרך כלל שיש התקפות של טילים למרכז, אז העוטף יחסית שקט.
כן.
וככה הייתי רגועה. שמחת תורה, בסביבות 11 יצאתי מהבית לביתה של חברה שלי, שושי חרמצה, קבענו לאכול ביחד סעודת חג, ואחר כך ללכת לבית הכנסת להקפות, אני הייתי אמורה ללכת. ופשוט שהיתי שם, בסביבות 12:40-45 דפקה חברה משותפת על הדלת, ושאלה את שושי אם אני נמצאת אצלה, וביקשה ממנה לדבר איתה רגע בחוץ. באותו רגע אני מאוד נלחצתי, הבנתי שכנראה משהו קורה. ברגע שהם נכנסו, החברה, הם התחילו לומר לי שיש איזושהי סיטואציה בבארי, ואימא שלי מאוד רוצה לדבר איתי. עכשיו, מהלחץ ומהפחד, אני לא כל כך הצלחתי להבין ולשמוע בדיוק מה קורה, ולקח לי כמה רגעים להבין שקורה משהו, והחברה שמסתבר שהגיעה מבית הכנסת, כי חמי, שהם לא שומרים תורה ומצוות, הגיעה מתל אביב לחפש אותי, מאחר ואימא שלי מאוד רצתה לדבר איתי. הוא לא הייתי בבית, אז הוא נסע לבית הכנסת, ושם הוא דיבר עם חברה שלי, וגם הרב הגיע לשוחח איתו, הרב חיים הלל רסקין, זה הרב שלנו, של הקהילה. והחברה אומרת לי, איריס, הרב ביקש למסור לך שתתקשרי לאימא, ותהיי איתה בקשר כל מה שצריך.
זה לא הפחיד אותך שפתאום יש לך איזה ציווי של רב ולהתקשר בעיצומו של שמחת תורה בצהריים לאימא?
זה מאוד מאוד הפחיד אותי, וזה מה שגרם לי להבין, שבעצם להבין את מה שהיא מנסה לומר לי. ברגע שהבנתי מה היא מסרה לי מהרב, הבנתי שבאמת קורה פה משהו, ואני מיד מתקשרת לאימא, והיא מדברת מאוד בשקט ומאוד בלחץ, ומבקש ממני לעבור איתה להתכתבות בוואטסאפ.
בת כמה אימא?
אימא בת 75.
לאורך ימים ושנים טובות.
אמן, אמן.
והיא גרה בגפה בבית? לבדה?
היא גרה בגפה, כן, בקיבוץ בערי, מאז שהיא ילדה. כן, אז אנחנו מתחילות להתכתב, והיא באמת, כמו שציינת קודם, שיש אפליקציה מקומית של הקיבוץ, שבה החברים עדכנו כל הזמן מה קורה, וזה באמת היה זוועות, והיא הבינה שהם ממש נמצאים שני בתים ממנה כשאני יצרתי את הקשר. הפחד היה מאוד מאוד גדול, וממש אחרי כמה רגעים היא כתבה לי, אני שומעת אותם, הם מנסים לפרוץ את דלת הבית, ואחרי עוד כמה רגעים, זה לא דלתות, זה דלתות עץ בקיבוץ היה, זה לא דלתות ברובן. אז זה ממש לקח כמה רגעים, ואחרי רגע היא כותבת לי, הם בדלת של הממד מנסים לפרוץ. עכשיו, באותו רגע שתיקה כמובן, כי פחדנו להשמיע כל רעש או רחש. אני התחלתי מהפחד העצום, וממש למלמל בעל פה שיר למעלות עשה עיניי על הערים. זה הפרק היחידי שעלה לי בראש באותם רגעים, ופשוט אמרתי אותו בדבקות, בלי סוף. חברה שלי שושי, שבאמת היא אישה, אשת מקצוע בכל הנושא של אימון וטיפול זוגי ומשפחתי וכולי, פשוט התחילה להגיד לי, תכתבי לי אמא מילים של חיזוק ואמונה. ואני, מהחוסר תפקוד שלי, פשוט היא אומרת לי מה לכתוב ואני כותבת, ואני מרגישה שאימא מאוד חזקה. עכשיו, בסיטואציה כזאת אני מצפה לשמוע פחד נוראי, חוסר שליטה, את יודעת, איזושהי איבוד השתונות. ומהמילים שאימא כותבת, אנחנו מרגישות שהיא חזקה, לא שהיא לא מפחדת חס ושלום, היא פחדה מאוד מאוד מאוד, אבל היא כתבה, כתבנו לה שהיא מוגנת, שהם לא יכולים להגיע אליה.
מה פשוט כתבת לה, את מוגנת, הם לא יכולים להגיע אליה? כאילו, פנית אליה בפנייה ישירה, והיא אמרה את הדברים האלה לעצמה גם?
היא אמרה את הדברים האלה לעצמה עוד לפני, מסתבר, ואנחנו פשוט חיזקנו אותה. כי היא כתבה לי, אני יודעת, אני מרגישה מוגנת, אני מרגישה שהקדוש ברוך הוא שומר עליי, אני מרגישה שמתפללים עליי, ממש במילים האלה היא כתבה, והבנו באותו רגע שהחוזקות שלה, ברוך השם, מאוד, משהו מאוד יציב וחזק, ובאמת התמקדנו בעיקר בתפילה ובחיזוק. אני במשך 20 דקות כמעט פשוט מלמלתי שיר למעלות, בכוונה מאוד מאוד גדולה, עד שאמא כתבה לי, נהיה שקט. הם לא הצליחו לפרוץ את הממד, היא שמעה אותם על המדרכה מחוץ לבית, וככה אנחנו ממשיכות להתכתב במילים של חיזוק ובמילים של אמונה, והדבר הזה חזר על עצמו 4 פעמים בשעתיים הקרובות, שהם הגיעו, ניסו לפרוץ את הדלת, ברוך השם לא הצליחו. אנחנו לפני די הרבה שנים, שהיה איזשהו ניסיון של חדירה באזור בערי, התקנו למנעול פנימי מאוד מאוד חזק, כי שתינו נבהלנו מהרעיון שהממד לא נעול, וברוך השם, בזכות זה שהקדוש ברוך הוא פשוט החזיק את המפתח בחור המנעול ולא אפשר לאף אחד להיכנס, הם לא הצליחו לפרוץ גם ב-48 שעות שאחרי. אני רוצה רק לומר ככה...
עד איזה שעה את ככה בטלפון עם אמא? כבר יצא החג?
לא, לא. היא לכתחילה אמרה שאין לה הרבה סוללה.
ולא היה לה מטען שם.
לא היה חשמל. מטען היה, חשמל לא היה. 6:11 זה ההודעה האחרונה שאני מקבלת מאמא, והיא כותבת לי מחכה למושיעים. אחי שהיה מחוץ לקיבוץ כתב לה החל משעה 5 בערך שהוא חובר לקוחות של דובדבן שנכנסים לקיבוץ והם באים לחלץ אותה. וכשהתנתקה לה הסוללה, אני הייתי בהרגשה מאוד מאוד חזקה ומלאת אמונה שהנה זה רק עניין של זמן שהם מחלצים אותה. דבר שלא קרה במשך 48 שעות.
אז מי יום, מי שבת, שמחת תורה בבוקר, היא נכנסת לממד, ועד מתי שם בממד הזה?
עד יום שני, בערך ב6:30 בבוקר, כן, ממש 48 שעות.
היא מחכה כל הזמן שכוחות שלנו יבואו לחלץ אותה.
נכון, והיא לא רק מחכה, היא שומעת מחבלים כל הזמן ובלי סוף, היא שומעת לחימה מאוד מאוד קשה. מה שהתברר לנו אחר כך, זה שחוליה של מחבלים התבצרה אצלה בתוך הבית.
ניהלו אצלה מפקדה.
ניהלו אצלה מפקדה, והיה שם לחימה ממש עד יום ראשון בערב. צהל הרס לה את הבית, ממש שבר אותו, כדי להצליח לגבור על המחבלים. עכשיו רק אני רוצה בסוגריים, זה לא בסוגריים כי זה מאוד חשוב, אבל כן. לחזור לשבת, שבת בבוקר.
למקורות הכוח של אמא.
נכון, ובתחילת ההתכתבות היא שלחה לי תמונה,
כן.
שהיא הצטלמה בתוך הממד, היא מצאה ערכה של שמירה והצלה, הצלחה שקניתי לה לפני המון שנים, הייתה ערכה של חיטת לרכב, משהו קטן כמו בתוך פאוץ' שהיה בזה תמונה של הרבי.
זה חומש תהילים וטניה.
נכון, שזה הרבי מלובביץ' אומר שזה לשמירה והצלה, לקחת את זה לכל מקום וגם לשים ברכב. לפני הרבה שנים יצאו ערכות של פורמט קטן עם סקוטש, שאפשר ממש לשים בכיס, והיא מצאה את זה, היא חיפשה בממד בחושך, בשידה אם יש משהו שיכול להועיל לה, והיא נתקלה בזה גם. היא פשוט שמה את זה על הצוואר, כזה על החזה למעלה, והיא אמרה, זה ישמור עליי, זה יגן עליי. והיא העלתה פוסט לפייסבוק, ושם היא כתבה, כנראה שאין לנו על מי לסמוך, גייסתי את הרבי מלובביץ', כן, לשמור עליי או להתפלל עליי, מאוד מאוד מרגש. וזה דבר שהיה עליה, כמעט עד שהיא יצאה מהממד.
אין ספק שהייתה עליה הגנה מאוד גדולה משמיים מכוחות גם של הרבי, גם של הצדיקים, גם של התפילות, גם של המחשבות הטובות, נכון. של החומש כמובן, התהילים, התניה.
ברוך השם.
כל הקדושה שהייתה סביבה, אבל עדיין באופן הטכני, אישה בת 70 פלוס במשך 48 שעות, בלי שתייה, בלי אכילה, בלי שירותים, בלי טלפון. איך היא יצאה משם? כאילו באיזה, איך פגשת אותה אחר כך? באיזה אופן?
שנייה לפני הפגישה, אני רק אומר שאיך היא יצאה משם, היא בעצמה אומרת שזה לא בכוחות שלה. היא הרגישה שהקדוש ברוך הוא הרים אותה, שם אותה על החלון של הממד, נתן לה את הכוח לקפוץ למטה, דברים שהיא לא הייתה מסוגלת, וגם היום לא מסוגלת לעשות בכוחות עצמה. אני פגשתי אותה כשעה וחצי, שעתיים אחרי שהיא ניצלה והגיעה לחיילים בשער של הקיבוץ. אח שלי הסיע אותה עד למקום מפגש שקבענו.
כן.
פתחתי את הדלת של הרכב, ופשוט חיבקתי אותה ובכינו, ואמרתי לה, אמא, את בחרת נכון. את בחרת נכון, את בחרת ברבה. ובאמת, זה היה מאוד מאוד מרגש.
כן.
והיא באמת, היא סיפרה שהייתה לה... היה לה משפט שהיא כל הזמן אמרה אותו לעצמה, והיא אמרה, אני מוגנת, אני מוגנת, אני שמורה, תודה לך הקדוש ברוך הוא, תודה לך אלוקים, היא אמרה שהיא ניסתה להיזכר בכל השמות של הקדוש ברוך הוא שהיא מכירה בשביל לומר תודה. וואו. היא אמרה, תודה לרבי מלובביץ', תודה לחסידים שלו, תודה לכל מי שמתפלל עליי, היא ממש הרגישה, היא אמרה שהיא הרגישה בתוך הממד, כאילו היא עטופה בעוד ממד, כאילו וואו. ממש
ממד רוחני.
אותה. ממד רוחני. עכשיו עוד דבר מעניין שהיא אמרה, כל הזמן היא אמרה מהרגע שהיא יצאה, אין טוב בלי רע. והיא ראתה את זה בכל כך הרבה דברים, והיא ממש, כי היא אומרת, גם העניין שהמחבלים שהתבצעו אצלה בבית, היא לא ידעה שמתבצרים אצלה מחבלים, היא פשוט שמעה לוחמה וניסיונות בלתי פוסקים של פריצת הממד. אבל אחרי התבהרו קצת הזוועות שהיו שם, בזכות זה שהם התבצרו אצלה בבית, והמפקדה שלהם הייתה שם, הם לא שרפו לה את הבית.
וואו. וואו.
המוני אנשים לא ניצלו בגלל ששרפו להם את הבית.
נכון.
וברוך השם אצל אמא זה לא היה.
איפה אמא עכשיו?
אמא עכשיו בים המלח, במלון שמתרכזים בו כמעט כל הניצולים של הקיבוץ. יש כמה מוקדים, אבל זה המוקד המרכזי שבו הם משקמים את המשך חייהם ובונים התחלה חדשה.
כן. תשמעי, אמא... עבר תהליך, אבל גם את עבר תהליך, וכל עם ישראל עבר תהליך בעקבות,
נכון.
כולנו עוברים עדיין, נמצאים עדיין בעיצומו של האירוע. האם את חושבת ש... אני שואלת אותך ככה שאלה קצת פילוסופית, בתור מישהי שחזרה בתשובה לפני כמה, 20 שנה?
27
שנים. את חושבת שיהיה גל כזה של חזרה בתשובה, כמו שהיה אחרי מלחמת ששת הימים, כמו שהיה אחרי מלחמת יום כיפור? יש שינוי שאת חובה?
אני חושבת שזה משהו מאוד, מאוד לא חד משמעי. אני בטוחה שהמון אנשים מאוד התחזקה להם אמונה. מצד שני, יש המוני אנשים שהאמונה שלהם התערערה לחלוטין.
וואו.
אנשים שאומרים לי, אם עד היום הייתי שם כיפה במצבים מסוימים, אז אני לא מסוגל לעשות את זה יותר. אנשים ששואלים שוב ושוב איפה הקדוש ברוך הוא היה בבוקר של שמחת תורה, ואיך יש לי אמונה, מישהי שאלה אותי, ואני הסברתי לה שהקדוש ברוך הוא היה שם במוחש, ואם כל אחד ואחד ראו את זה בצורה כל כך כל כך ברורה, לצערנו הרב, גם עם אלו שנגזר עליהם לא להיות איתנו יותר בצורה הכי נוראית שיש, הקדוש ברוך הוא היה שם. וכגודל הזוועות, כך גודל הניסים, זה מצמרר לחשוב איזה ניסים גדולים ומופתיים. יש אנשים בקיבוץ שהמחבלים לא נכנסו אליהם בכלל הביתה. פשוט עברו ליד וואו. הבית שלהם. ויש בתים שהם נכנסו לתוך הבית ולא ניסו לפתוח אפילו דלת הממד או ליצור אינטראקציה עם מישהו. אי אפשר להבין מה היה שם חוץ מהשגחה פרטית מדויקת. שלצערי הרב מאוד מאוד, גבתה מחירים מאוד מאוד קשים, אבל מאוד מדויקת.
כן. איזה מחשבות או רגשות עולות לך בעקבות המקום הזה? בכל אופן, הגעת מעולם כזה לעולם כזה, ואת מסתכלת במבט יותר רחב. מה צריך לעשות עכשיו? הרי הרב אלאו היה אחרי מלחמת יום כיפור אצל הרבי מלובביץ', והם חלקו יחד את המוראות של המלחמה, והרב לאו אמר לרבי, רבי, מה יהיה? והרבי אמר לו, השאלה הנכונה זה לשאול מה נעשה. אז מה אנחנו צריכים לעשות?
אז אני באמת חושבת שהדבר הכי חשוב כרגע לעשות הוא לחבק ולאהוב את כולם ואחד את השני, ולא משנה איך אני נראית או את נראית, לדעת שבתוך כל אחד מאיתנו שוכן יהודי שלם וטהור, בדיוק כמו שהרבי אומר כל השנים, וזה זמן לחזק מתוך אהבה, ולא לחזק מתוך רצון שלנו, לא רק תוכחה, רצון שלנו לשנות אנשים. שאלה אותי אתמול חברה מאוד טובה, היא רוצה לנסוע לים המלח, היא רוצה לבקר את אמא, היא רוצה לחזק, היא שאלה אותי שייך לעשות שם מבצועים, שייך לחלק נרות שבת. אמרתי לה, אני לא רוצה להרגיש שאני חס ושלום הולכת נגד מה שאנחנו כל הזמן עושים, כי זה מה שהכי נכון. אבל במקום הכל כך פצוע של עכשיו, אני לא חושבת שכרגע זה נכון. כרגע החיבוק הוא צריך להיות ניטרלי. הוא חיבוק של אדם לאדם. הוא לא חיבוק של בוא תשמור תורה ומצוות. כי אם אנחנו נחבק עכשיו את האנשים הפצועים באהבה אמיתית, יש סיכוי שהם יחליטו לרצות לשמור תורה ומצוות. אבל אם אנחנו נעשה את זה בצורה הפוכה, אנחנו יכולים פשוט להרחיק מאוד. זה ההרגשה שלי. האמונה שלי, אנחנו צריכים להתפלל על האנשים, אנחנו צריכים באמת לעשות הרבה מעשים טובים, גם לטובת כל הניצולים וגם לעילוי נשמת כל הנרצחים, השם יקום דמם. האירוע, אנשים מרגישים, כמו שאמרת קודם, אנחנו עדיין בתוך אירועים.
אנחנו עדיין בתוך אירוע.
אבל שנייה, אני רק רוצה עוד משפט אחד, כן, ברשותך.
כן.
המדינה כולה עדיין בתוך אירוע של מלחמה. אבל כל מי שחווה את אירועי שמחת תורה, השביעי לאוקטובר, עדיין בתוך אותו אירוע. זה אירוע שהוא עדיין מדמם, זה אירוע שעדיין מזהים בו קורבנות שנרצחו, ועדיין קוברים חברים מאוד יקרים, ועדיין יש חטופים. מבחינת כל מי שקשור ישירות לאירוע הזה, אנחנו בתוך אירוע עדיין מאוד מאוד כואב.
כן.
ומה שצריך זה החיבוק.
חיבוק. איריס אלטבו עם ביתה של פרח פילו מקיבוץ בערי, אני שולחת לה חיבוק, ותשלחי גם חיבוק חזק לאימא. תודה רבה לך, תודה שהיית איתנו, ותודה שהבאת את הלב שלך.
תודה מירי.
תודה רבה גם ליעלי צייטלין, למוטי קופר, אני מירי שניאוסון, נהיה פה מיד אחרי הפרסומות והחדשות לעוד שעה של עניין משפחתי. תודה.